פסחים דף נון, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה במילים, והיה ביום ההוא. הנביא זכריה מתנבא שלעתיד לבוא יהיה אור גדול, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. מה יקרות וכיפאון? אמר רבי אלעזר, זה אור, אור של השמש. האור של השמש הוא שיקר בעולם הזה, עושה הרבה אור. האור הגדול של השמש לעתיד לבוא וכפוי לעולם הבא. בעולם הבא האור הזה יחשב אור מאוד קל ערך, כפוי מלשון קל ערך. רבי יוחנן אמר, אלו הלכות נגעים של נגע צרת ואוהלות, דיני תומת אוהל, שהיום הם הלכות קשות מאוד, שיקרים הם בעולם הזה, קשה מאוד להבין אותם. הגמרא מתנסחת, יקרים הם. לומדים מכאן שככל שבן אדם מתייגע יותר, אז זה יותר יקר. היום זה קשה ולכן זה באמת יותר יקר, לימוד נגעים ואוהלות. אבל לעתיד לבוא וכפויים הם לעולם הבא, הם יהיו קלים להבנה בעולם הבא. כל כך יהיה לאנשים חוכמה. רבי יהושע בן לוי אמר, אלו בני אדם שיקרים הם בעולם הזה, בעולם הזה הם מכובדים, הם עשירים, הם נכבדי עם, אבל הם לא טובים לשמיים, הם לא עושים מצוות ומעשים טובים, והם יהיו כפויים הם לעולם הבא, הם יהיו קלי ערך, בעולם הבא אף אחד לא יתייחס אליהם, מה מעלה שלהם? אם הם עושים מצוות ומעשים טובים, אז גם בעולם הבא יהיה להם ערך, אבל על עצם הכסף ועצם השררה, זה לא דבר חשוב, לא יהיה דבר חשוב בעולם הבא. וקיהה דרב יוסף, ברי דרב יהושע בן לוי, השם יאריך את ימינו, שנותינו בטוב, בנעימים, בבריאות איתנה. יום אחד לא עלינו חלש והנגיד, הוא נהיה חולה והתעלף, אומרים שזה הכוונה למה שנקרא יום מוות קליני היה לו. כי הדר, כשהוא חזר להכרה, אמר לאבוע, אז שאל אותו אביו, מה החזית? כבר היית בעולם הבא, מה ראית שם? תספר לנו. אמר לי, אל תשאל, עולם הפוך ראיתי שם. אלה שבעולם הזה הם עליונים, מכובדים, שם הם היו למטה, בעולם הבא לא התייחסו אליהם. ואלה שפה בעולם הזה הם תחתונים, הם לא, אף אחד בכלל לא מסתכל לכיוון שלהם, הם לא חשובים, שם בעולם הבא הם למעלה, הם חשובים מאוד. אלה שמקיימים מצוות, הם חשובים, לא משנה מה הערך שלהם בין בני העולם הזה. אמר לו אביו, בני, עולם ברור היית, בדיוק זה הערך האמיתי של האדם. לא לפי השררה שלו ולפי הכסף, אלא לפי המעלה האמיתית שלו. זה מה שמחשיב את הבן אדם. אבא שאל אותו, וענן, אלה תלמידי חכמים, איפה המקום שלנו שם? שם גם לא, מכיוון שפה אנחנו חשובים, שם לא מחשיבים אותנו? אז ענן, לא. לא. כי היכי דאיתו ענן, הכה, הכי איתינן האטם. כמו שפה תלמידי חכמים חשובים בעולם הזה, ככה גם בעולם הבא הם חשובים. הם היחידים שזוכים לחשיבות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. דבר נוסף מספר רב יוסף, אני רוצה לספר לך דבר מעניין שראיתי שם. שמעתי שהיו אומרים, יותר נכון ששמעתי שם, שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן לעולם הבא, ותלמודו בידו. כל הלימוד שהוא למד בא בידו. דבר נוסף שמעתי, ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות, המעלה שלהם מאוד גדולה. אין אדם יכול לעמוד במחיצתם מפני מעלתם בעולם הבא. מה הניעו הרוגי מלכות? על מי מתכוונים פה? אילם רבי עקיבא וחבריו, עשרת הרוגי מלכות שנהרגו על קידוש השם? לא צריך להגיע לזה שהם הרוגי מלכות בשביל שלא יוכלו לעמוד במחיצתם. רק משום הרוגי מלכות ותו לא. גם בלי זה הם היו צריכים להיות במקום גבוה, ואין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. למה הכוונה הרוגי מלכות? אלא הכוונה כאן להרוגי לוד. רש"י מבאר שהיו שני אחים שמסרו נפש בשביל ישראל. היה, מצאו את הנסיכה, הבת של המלך, שהיא מתה, וחשדו שהיהודים הרגו אותה, רצו להרוג את כל היהודים. באו שני האחים האלה ואמרו שהם הרגו אותה, כדי שיהרגו אותם וכל עם ישראל ינצלו. מסרות נפש להציל את עם ישראל, הם זוכים למעלה גדולה מאוד בעולם הבא, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הנביא בזכריה מביא, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס, על מצילות הסוס, קודש להשם. מה זה, מה עם מצילות הסוס? אז הגמרא מביאה על זה כמה הסברים. הסבר ראשון, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על ירושלים, נזכור שכשהביאו, הגמרא הביאה את זה, את המאמר, ירושלים הייתה קטנה מאוד, מה שאנחנו מכירים, ירושלים העתיקה, העיר העתיקה, זה כל מה שהיה בירושלים פעם, אולי אפילו פחות מזה. ובא הנביא ואומר, הנביא זכריה, אומר, תדעו לכם, ירושלים עוד עתידה להתרחב ולהתרחב ולהתרחב ולהתרחב. ירושלים תגדל. אשרינו שאנחנו זוכים בימים האלה לראות קצת את הקיום של הנבואה הזאת, איך שירושלים כל כך גדלה, לא יאומן כי יסופר. אבל זה, היא תגדל עוד הרבה יותר. עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על השטח של ירושלים, עד שהסוס רץ ומציל, מלשון צל, שהסוס בתחילת, על הבוקר, מתחיל לרוץ מירושלים, מתחיל לרוץ, מתרחק מירושלים, מתרחק, 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 עד שהצל מתחתיו. מתי זה? בחצות היום, שהשמש למעלה, אז הצל הוא מתחתיו. עד החצות היום, כל מה שהסוס יכול לרוץ, סוס, יש לו ריצה מהירה, כל מה שיספיק לרוץ, כל השטח הזה, הקדוש ברוך הוא ירחיב את ירושלים. רבי אלעזר אמר, הסבר אחר, מה הכוונה מצילות הסוס שיהיה קודש להשם? כל מצילות שתולין לסוס בין עיניו, כל מיני דברים יפים ששמים לו בין עיניו, כולם יהיו קודש להשם. ינדבו את זה לבית המקדש. אז מסבירים במפרשים מה פירוש דווקא מצילות הסוס. אתה יכול לדבר על שהתנדבו לבית מקדש את כל הדברים העיקרים. למה דווקא מצילות הסוס? אלא שכשלוקחים סוס יכולים להיות לזה שתי מטרות. כשאדם הולך עם סוס. או כי הוא רוצה להגיע יותר מהר לאיזה מקום. או כי הוא רוצה ללכת לטייל עם הסוס. כשאדם משתמש עם סוס בשביל להגיע ממקום למקום, אין לו עניין שהסוס שלו יהיה מקושט. העיקר שירוץ טוב. אבל מתי מקשטים את הסוס? כי רוצים לצאת לטייל איתו ולהתפאר בו. אבל בעזרת השם לעתיד לבוא, אנשים לא יהיה להם זמן לכל השטויות האלה, להתחיל להוציא לאנשים אחרים את העיניים. ישבו ויעסקו בתורה ובמצוות מהבוקר עד הלילה. לא יתייחסו לכל השטויות, ללכת עם סוסים מפוארים, עם כל מיני דברים מנקרי עיניים. אז כל זה יקדישו לשם השם, לא יהיה בזה שום ערך. ורבי יוחנן אמר, הסבר שלישי מה הכוונה מצילות הסוס יהיה קודש להשם. כל ביזה שבוזזים ישראל במלחמת גוג ומגוג שתהיה לה באחרית הימים, עד שעה שהסוס רץ ומציל, כמו שאמרנו מקודם, שהסוס רץ מתחילת היום עד הזמן שהצל נמצא מתחתיו, דיינו עד חצות היום שהשמש קופחת מלמעלה והצל הוא מלמטה, עד חצות, כל הביזה שיבוזו עד אותו זמן יהיה קודש להשם. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, כל ביזה שבזזו ישראל תהיה קודש להשם. היינו דכתיב, זה מה שכתוב שם בהמשך, שיהיה כזאת השירות בבית מקדש, והיה סירות בבית השם, סירים. אתה בא, אתה לוקח סיר בשביל לבשל, אתה משתמש עם כסף טהור, אתה משתמש עם זהב טהור, ודאי שלא. סתם איזושהי מתכת פשוטה. אבל כל כך השירות תהיה בבית מקדש, אפילו הסירים, הסירות, הכוונה סירים, בבית השם יהיו כמו מזרקים לפני המזבח, כמו המזרק שמשתמשים איתו מזהב, שזורקים את הדם על גבי המזבח, שמשתמשים מכסף ומזהב, ככה ישתמשים סירים, סירים פשוטים מכסף וזהב, יש שירות מופלגת. אז אם אתה אומר שמה הכוונה, מצילות הסוס יהיה קודש להשם, שכל הביזה ממלחמת גוג ומגוג, שזה יהיה כמויות אדירות של כסף וזהב, הכל יהיה קודש להשם, מובן שיהיה שירות גדולה בבית המקדש, ויוכלו להשתמש בשביל סירים פשוטים עם כסף וזהב, טהור, כסף טהור, זהב טהור. אלא למען דאמר, בה נחתרתי, לפי הפירושים האחרים שאמרנו, שיקדישו את המצילות הסוס, מה ששמים לסוס בין עיניו, או שהולכים להרחיב על ירושלים, אז מה קשור המשך הפסוק שיהיה שירות גדולה בבית השם? מה זה קשור? מה והיה הסירות בבית השם? אומרת הגמרא, נכון, זה לא קשור באמת. זה נבואה אחת, זה נבואה אחרת. מילתא אחריתיקא אמר, הוא אומר דבר אחר. דמתעטרי ישראל, שעם ישראל לעתיד לבוא יהיו עשירים מופלגים, ומתנדבי, והם יתנדבו נדבות לבית המקדש, ומייטי, והם יביאו את זה לשם, ולכן יהיה השירות גדולה, בית מקדש, זה לא קשור למצילות הסוס באמת. שואלת הגמרא עוד שאלה נוספת, בישלמה למנדה אמר, שהכוונה למצילות הסוס, זה לביזה שעם ישראל יבזזו, במלחמת גוג ומגוג, שהם יתנדבו את זה לבית המקדש, אז מובן למה כתוב בהמשך, היינו דכתיב, ולא יהיה כנעני, כוונה סוחר, תכף הגמרא תוכיח מאיפה רואים שכנעני זה סוחר, לא יהיה עוד פעם סוחר עוד בבית השם צבקות. יהיה כל כך הרבה כסף, שלא יצטרכו את הגזברים שבית המקדש יסחרו בשביל בית מקדש. אנחנו הרבה מדברים על בדק הבית, שבאנה מקדיש משהו לבדק הבית, לבית המקדש, ואז מגיע הגזבר, מוכר את זה, ובכסף הוא מתחזק את בית המקדש. זה בגלל שלא היה כל כך הרבה כסף, אז היו צריכים להשתמש בכל הנדבות שהגזבר היה מוכר את מה שהקדישו, את הנדבות שהקדישו, והם משתמש עם הכסף בשביל לתחזק את המקום. אבל עתיד לבוא, לא יהיה עוד כנעני בבית השם, לא יהיה, הגזבר לא יהיה כמו סוחר שצריך להתעסק במסע ומתן בשביל למכור דברים שהקדישו לצורך בדק הבית, לא יצטרך להגיע לזה. אז אם אתה מדבר על זה שכל הביזה שעם ישראל יבזזו במלחמת גוג ומגוג, הכל ייתנו לבית המקדש, מובן למה לא יהיה עוד סוחר, הגזברים לא יסחרו כבר בבית המקדש, כי לא יזקקו לזה. אלא למען דאמר נחתרתי לפי שני הפירושים האחרים, שזה לא קשור שיהיה שירות מיוחדת בבית המקדש, אז אם כן, מאי, ולא יהיה עוד כנעני, אמר רבי ירמיה, אין כאן אני. כנעני זה מלשון אין כאן אני, זה נוטריקון כזה. שלא יהיו עניים, באמת, זאת עוד נבואה, שלא יהיו עניים בעם ישראל. זאת נבואה, הגיליון השס מביא מרש"י במסכת שבת, שזה לא נבואה לימות המשיח, אלא זה נבואה לעולם הבא. שבעולם הבא לא יהיו בעם ישראל עניים. עכשיו, אומרים שכנעני, לא יהיו עוד כנעני, הכוונה סוחר. שואלת הגמרא, כנעני מנהלן דה יקרי תגר, מי אמר לך שכנעני זה הכוונה לסוחר? תכתיב, כשיהודה הלך להתחתן, וירא שם יהודה בת איש כנעני, ואיתה הוא רוצה להתחתן. מהי איש כנעני? אילי מה שזה העם, כנען, כנעני ממש, לא ייתכן שיהודה מבקש להתחתן עם כנענית. מה, אפשר בא אברהם אבינו והזהיר את יצחק שלא להתחתן עם אישה מבנות כנען, ובא יצחק והזהיר את יעקב שלא להתחתן עם אישה מבנות כנען, ויהודה זיל ונשיא והוא ילך להתחתן עם אחת מהם? זה לא יכול להיות שזה הכוונה כנעני, אלא אמר רבי שמעון בן לקיש, מלשון בת איש תגר, סוחר, בת גברה תגר, התכתיב, כנען, הכוונה לסוחר, שהוא לא אגון, בידו מוזני מרמה, אבל הוא צריך שיהיה לו מוזניים ישרים, אבל בכל אופן כנעני, כנעני זה הכוונה סוחר. זה הסבר, מקור אחד שרואים שכנעני זה הכוונה לסוחר, הסבר נוסף שרואים שכנעני זה סוחר, והיא בעיתה אימא מאחה, אשר סוחריה, שרים, רואים שמדברים פה על סוחרים, כנעניה, זה גם כן עוד מילה לסוחר, נכבדי הארץ. הפסוק אומר בנביא זכריה, שלעתיד לבוא והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה הכוונה ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה אחד? אתו העידנה לב אחד הוא, וכי היום זה לא השם אחד ושמו אחד, חלילה. אמר רבי אחא בר חנינא, יש הבדל. לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה, אם אדם מתבשר על בשורות טובות, נולד לו בן, זכר, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הטוב והמיטיב. ואם חלילה הוא מתבשר על בשורות רעות, חלילה, אומר, ברוך דיין האמת. קבל את הדין באהבה. אבל לעולם הבא, כולו אומר הטוב והמיטיב. זה יהיה השם אחד. פירוש אחד, שלא יהיה שמועות לא טובות. פירוש אחר מסבירים, שאדם יראה על כל דבר, שזה באמת לטובתו. ואז לא יהיה בשורות, לא יהיה מושג דבר כזה שנראה בעיני אנשים רע. כל דבר שהקדוש ברוך הוא ייתן, אנשים יראו במוחש שזה לטובה. מה זה הוא שמו אחד? מה היו שמו אחד? אתו העידן עליו שמו אחד הוא, וכי היום שמו של הקדוש ברוך הוא לא אחד? אמר רב נחמן בר יצחק, יש הבדל. לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה, אתה קורא בפסוק י' ק' ו' ק', אתה לא אומר את המילה, אתה לא מאיית אותה ככה. הקדוש ברוך הוא נכתב בי' ק' ו' ק', אבל ונקרא באלף ד' נ' י'. אבל לעולם הבא, כולו אחד. נקרא בי' ק' ונכתב בי' ק'. יהגו את השם של הקדוש ברוך הוא באותיותיו, יאמרו את השם י' ק' ו' ק', לא עדני, לא שמדנות, אלא יגידו י' ק' ו' ק', פשוט יקראו את המילה הזאת. היום אסור לקרוא את המילה הזאת ככה, אבל עתיד לבוא יהיה מותר. סבר רבה למדרשה בפירקה. רבה רצה לדרוש את הסודות של שם הוויה הקדוש ברבים. אמר לי ההוא, סבא, לא, חס ושלום, אל תדרוש דברי יסוד לרבים. כתוב, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. מה הוא בא לרמז לו? זה שמי לעולם, להיעלם, כתיב. זה תורת הסוד, לא אומרים את זה בדרשות. את כל הסודות של שמות הקדושים, שמות הקודש. רבי אבינה רמי, הוא הקשה סתירה, מצד אחד כתיב זה שמי לעולם, שצריך להסתיר את השם הזה, להעלים אותו. ומצד שני כתוב זה זכרי לדור דור, שצריך להזכיר אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשאני נכתב, אני נקרא. יש זה שמי ויש זה זכרי, יש איך שאני מזכירים אותי. לא כמו שאני נכתב, אני נקרא. אני נכתב אני ביוד קי וו קי. אבל כשאתה רואה כתוב יוד קי וו קי, אתה לא קורא את זה ככה, אתה לא מעיית את המילה יוד קי וו קי, אלא נקרא אני באלף דלת נון יוד, בשם הדנות. וזה זכרי. זה שמי באמת, יוד קי וו קי זה שמי לעולם. אבל וזה זכרי לדור דור, איך מזכירים את השם הזה? שם הדנות. הדרן הלך, וואה, סיימנו ברוך השם, פרק שלישי, פרק אלו עוברים, אנחנו עוברים מחיל אל חיל אל הפרק הרביעי במסכת פסחים, לא יאומן כי יסופר, פרק מקום שנהגו, פרק רביעי, הפרק הזה הוא פרק מאוד מרתק, הוא עוסק בענייני מנהגים, איזה מנהג צריך להתחשב בו, איזה מנהג לא צריך להתחשב בו, מה קורה אדם שנוהג מנהג מסוים והוא מגיע למקום שנוהגים אחרת, כל דיני המנהגים, בפרק הזה עוסקים הרבה בדיני המנהגים. אומרת המשנה, מקום שנהגו בו, שלא עושים מלאכה רק מחצות של ערב פסח. יהודה אל ניסן רק מחצות, כמו שנוהגים בזמננו ברוב המקומות, או אולי אפילו בכל המקומות, שלא עושים מלאכה בערב פסח אחרי חצות. אז במקום כזה, שנהגו שלפני חצות כן עושים מלאכה, שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, אז עושים, בני המקום מותרים לעשות שם מלאכה עד חצות, ביהודה בניסן. אבל לעומת זאת, אם נמצאים במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אפילו לא לפני חצות, מתחילת היום של ערב פסח, כמובן, יש מלאכות שהם כן עושים, שריפת חמץ, אבל הכוונה שלא עוסקים במלאכה, כדי שלא יהיו תרודים וישכחו לבאר את החמץ, ישכחו לשחוט את הקורבן פסח, ישכחו לתקן את המצה לצורך ליל הסדר. אז מקום שככה נוהגים, שלא עושים מלאכה כל היום של ערב פסח, אין עושים. מה קורה עם אדם ההולך ממקום שבו הקלו, עושים בו מלאכה בערב פסח עד חצות, והוא עכשיו הולך להתארח למקום שאין עושים בו מלאכה, שם המחמירים, או שהוא נמצא, הוא גר במקום שבו מחמירים, והוא הולך ממקום שאין עושים בו מלאכה למקום שמקלים, למקום שעושים בו מלאכה עד חצות בערב פסח. אז נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, הוא צריך להחמיר כמו מנהג המקום איפה שהוא גר, ואם הוא גר במקום שמקלים והוא מגיע למקום שמחמירים, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם. בכל מקרה הוא אסור בעשיית מלאכה. אבל תלמד כלל, ואל ישנה אדם מהמנהג של המקום מפני המחלוקת. זה גמרא שואלת, אתה אמרת לפני רגע, שאם אדם נוהג להחמיר והוא מגיע למקום שמקלים, אז שימשיך להחמיר. אז איך אתה אומר שלא ישנה אדם מפני המחלוקת מהמנהג של המקום? אז מבארים שהכוונה היא שבן אדם שהוא מחמיר על עצמו והוא לא עושה מלאכה, אף אחד לא חושב שהוא עושה מנהג אחר, אלא חושבים שהוא סתם מבטל, סתם בטלן, לא רואים את זה בתור מנהג. לכן הוא יכול להחמיר על עצמו לא לעשות מלאכה. כיוצא בו, מצאנו דינים נוספים דומים לזה. למשל, המוליך פירות שביעית. בשנת שביעית, אדם שלוקח פירות מהשדה, כל הפירות הם הרי הפקר. הוא יכול לקחת פירות כמה שהוא רוצה. אבל יש דין שנקרא ביאור שביעית. זאת אומרת, שברגע שהבן לקח כמות גדולה מאוד של הפרסקים, וכבר נגמרו כל הפרסקים בשדה, אז הוא חייב לבאר את הפרסקים מהבית שלו, כי צריך שיהיה, הוא לא יכול לקחת את כל הפירות לעצמו. אם כלל לבהמתך בשדה, כלל את פירותיך מן הבית. אתה צריך לבאר את הפירות. כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, שאנשים מפקירים יין של שמיטה, יש זמן מסוים שבאדם שיש לו יינות של שביעית, צריך להפקיר אותם. אז הוא הולך לכמה אנשים, אומר להם, תשמעו, אני מפקיר את היין הזה, ואם הם מבינים את העניין, הם אומרים בסדר, והוא אחרי זה זוכה ביין לעצמו, מחזיר את זה אליו. יש דין של ביור שביעית, מתי האדם צריך לבאר את הפירות, שנגמר בשדה. עכשיו, יכול להיות שבאזור מסוים כבר נגמרו הפירות, ובאזור אחר יש מספיק פירות. אז באזור שיש מספיק פירות מהסוג הזה, לא צריך עדיין לבאר מהבית את הפירות שביעית שיש לבן אדם החוצה להפקיר. הוא יכול להשאיר את זה אצלו, אבל במקום שכבר נגמרו הפירות, אז הוא כן צריך לבאר מהבית. האדם שהולך, מוליך פירות שביעית ממקום ששם קלו לחיה מהשדה, והוא חייב לבאר. הוא מוליך את זה למקום שלא קלו, ושם לא צריך עדיין לבאר. או שהוא הולך ממקום ששם היה מספיק פירות לבהמה שבשדה, לחיה שבשדה, מקום שלא קלו עדיין הפירות מאותו סוג, הוא הולך למקום שכבר קלו. בין כך ובין כך הוא חייב לבאר. כי נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם, מחומרי המקום שהלך לשם. רבי יהודה אומר, צא ואבל לך אף אתה. מה הפירוש? הגמרא תבאר. במשנה למדנו שיש מקום שנוהגים שלא עושים מלאכה עד חצות יום בערב פסח, ויש מקומות שנוהגים שכן עושים מלאכה עד חצות יום בערב פסח, אבל מחצות היום של ערב פסח, כולם נוהגים שלא עושים מלאכה. ככה נראה בדברי המשנה. וזה נראה שדווקא בערב פסח לא עושים מלאכה מחצות היום. שאלת הגמרא, מהי עיריה ערבי פסחים? מה, האיסור לעשות מלאכה מחצות היום זה דווקא בערב פסח? אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי עשו לעשות מלאכה בערב שבת מחצות. דתניה, העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים. מן המנחה הוא למעלה, רש"י אומר מנחה קטנה, שזה משעה 9:30 של שעות זמניות מתחילת היום. הרי מתחילת היום עד סוף היום מחלקים אותם ל-12 שעות, ו-9:30 שעות כאלה, זה מנחה קטנה. אם אדם עושה מאז מלאכה, אינו רואה סימן ברכה לעולם. אז יש אחרים שמבארים שלא הכוונה פה למנחה קטנה, אלא הכוונה למנחה גדולה, שזה חצי שעה אחרי חצות, שזה די דומה לערב פסח, חצות, חצי שעה אחרי חצות. אז אם כן, השאלה היא פה שאלה קשה, כי כתוב כאן שבכל ערב שבת ויום טוב עשו עושות מלאכה מחצי שעה אחרי חצות, שזה מנחה גדולה. אז למה כתוב דווקא על ערב פסח? כל ערב שבת ויום טוב לא עושים מלאכה מקצת אחרי חצות. אז מה, במה זה מיוחד? אז זה מתרץ את הגמרא, הטעם, ערבי שבתות וימים טובים, רק מן המנחה ולמעלה הוא דעשו. אבל מחצות מותר עד מן המנחה. אבל סמוך למנחה, אפילו אחרי חצות, לא נאסר לעשות מלאכה. אבל האחה בערבי פסחים כבר מחצות היום עשו לעשות מלאכה. עוד הבדל שיש בין ערב פסח לשאר ערבי שבתות וימים טובים, אינמי, הטעם, סתם ערב שבת ויום טוב. אמנם אם אדם יעשה מלאכה אחרי חצות, סימן ברכה הוא דלא חזי, הוא לא יראה חלילה סימן ברכה ומעשיו. אבל אתה לא תלך לקפות עליו שיפרוש מעשיית מלאכה. ואם אתה רואה אותו עושה מלאכה, השמותי לא משמתין עלי, אתה לא תנדה אותו. אבל האחה, אם אדם עושה מלאכה בערב פסח, שמותי אינם משמתין עלי, ינדו אותו, יפריש אותו מן האיסור הזה. לכן דווקא הזכירו ערבי פסחים, שבערב פסח עשיית מלאכה מחצות היום, זה איסור גמור. גופה, נתבונן בגופם של דברים, העושה מלאכה בערבי שבתות וערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה, או הוא במצאי שבת, הוא לא מוסיף קצת מן החול אל הקודש, אלא מיד בצאת הכוכבים, הוא עושה מלאכה, מיד אחרי צאת הכוכבים הוא עושה מלאכה, אז, וכן, מוצאי יום טוב, מוצאי יום הכיפורים, ובכל מקום שאדם עושה מלאכה בזמן שיש שם איזשהו רמז, איזשהו נדנוד לעבירה, מתי למשל, זה כל מקום, לטוי תענית ציבור, שאם לא ירד חלילה גשם ובית דין גזרו שאנשים יטענו תענית כדי שירד גשם, שיש תעניות שאסורים בעשיית מלאכה. כמו שמפורט, מסכת תענית, על איזה תעניות מדובר. מי שעושה מלאכה באותם זמנים, אינו רואה בו סימן ברכה לעולם, חלילה. תנו רבנן, יש אדם שהוא בעל מלאכה שהוא זריז, והוא נזכר, הוא מרוויח. ויש אדם שהוא זריז יותר מדי, ולכן הוא נפסד, הוא מפסיד מזה. יש מצד שני אדם שהוא עצלן, הוא שפל, והוא מרוויח, נזכר. ויש אדם עצלן, שפל ונפסד, הוא מפסיד מזה. מתי יש אדם זריז והוא מרוויח ונזכר? שהוא עובד מתי שצריך בזריזות, שלא צריך הוא לא עובד. דוד, כולי שבתא, עובד כל השבוע, חלילה לא בשבת, כל השבוע, ולא עביד במעלי שבתא. אבל בערב שבת, אחרי חצות, או מהמנחה ולמעלה, הוא לא עושה מלאכה. מתי אדם זריז מפסיד מהזריזות שלו? זריז ונפסד, דעביד כולי שבתא, הוא עובד כל השבוע בזריזות, אבל ועביד במעלי שבתא, גם בערב שבת אחרי הזמן של מנחה, הוא עדיין עובד. יש אדם עצלן שמרוויח מהעצלנות שלו. מי זה? שפל ונזכר, דלא עביד כולי שבתא, ולא עביד במעלי שבתא, הוא לא עובד כל השבוע וגם לא בערב שבת, אז לפחות הוא מרוויח שהוא לא עובד, אפילו שהסיבה שהוא לא עובד בערב שבת זה בגלל שהוא עצלן, בכל זאת זה נחשב לו מצווה. אפילו שהוא עושה מצווה שלא לשמה, בגלל שהוא בכל מקרה, זה שהוא לא עושה מלאכה, זה לא בגלל שהוא מכבד את השבת, רק הוא מתעצל מעשיית מלאכה, אבל בכל זאת זה נחשב מצווה. מתי יש אדם עצלן שהוא מפסיד, שפל ונפסד, דלא עביד כולי שבתא, כל השבוע הוא יושב, מתעצל, ומתי יש לו פתאום מרץ לעבוד, דווקא עביד במעלי שבתא, דווקא בערב שבת מהמנחה ולמעלה, בדיוק אז הוא נזכר להתחיל לעבוד, אז אין לו אפילו סימן ברכה במעשי ידיו. אמר רבה, הני נשי דמחוזה, אותם נשים מהעיר מחוזה, היו מאוד מאוד ענינות, עדינות, והן לא היו עובדות, לא היו עושות מלאכה כל השבוע. אף על גב, דלא עבדה נביד אתה במעלה ישבתה, משום מפנקותה הוא. אפילו שזה שהם לא עושים מלאכה בערב שבת אחרי מי המנחה ולמעלה, אז בגלל שהם מפונקות, הם לא עובדות, לא עושות מלאכה אף פעם. דה, כל יום מנע מלוקה עבדה, גם כל השבוע הם לא עושות מלאכה. אפילו האחי, בכל זאת, שפל ונזכר קרינן להו. אנחנו קוראים מהם עצלן שמרוויח. כי אמנם הוא עושה מצווה שלא לשמה, אבל מתוך שלא לשמה יבוא לעשות לשמה. רבה הביא סתירה, רמי, סתירה בין שני פסוקים. צד אחד כתיב, כי גדול עד שמיים חסדך, אבל לא יותר מזה. וכתיב, כי גדול מעל שמיים חסדך, יותר מזה. הכיצד? אלא כאן, מתי החסדים של הקדוש ברוך הוא גדולים יותר מהשמיים, באלה שעושים מצוות לשמה? וכאן, מתי החסדים של הקדוש ברוך הוא זה רק עד שמיים, זה באלה שעושים שלא לשמה. המקבלים חסד, כי הם עושים מצווה, אבל זה לא חסד כל כך גדול כמו שאלה שעושים מצווה לשמה. וכדי רב יהודה, דאמר רב יהודה אמר בשם רב, אדם שרוצה ללמוד תורה לשמה, אשרה ואשרי חלקו, אבל צריך לדעת שאי אפשר ישר להתחיל בלימוד תורה לשמה, אלא לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לידי לשמה. תנו רבנן, המצפה לשכר אשתו, אדם ששולח את אשתו שתעשה עבודה מאוד מאוד קשה, והוא מצפה שהיא תפרנס אותו. וכן, אדם שמצפה לשכר הריחיים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה הכוונה? זה הגמרא מבארת. שכר אשתו, מתי הוא לא רואה סימן ברכה? במתקולתא, שהיא לוקחת מוזניים להזכיר מוזניים. כמה היא תקבל על המוזניים הזה? כמה ישלמו לה על המשקולת שהיא מזכירה לאנשים? פרוטות. והיא צריכה להתבזות בשביל להזכיר את זה, בשביל כמה פרוטות. אז הוא לא רואה סימן ברכה. מה הוא מבזה את אשתו? התורה מלמדת אותנו לנהוג כבוד בנשותינו. לא לבזות אותם, ללכת בשביל כמה פרוטות, ללכת לעשות עבודה בזויה. מה הכוונה? אדם שמצפה לשכר ריחיים אינו רואה סימן ברכה. מדובר באגרתה, אדם שמזכיר ריחיים. אדם שמזכיר רחיים עובד קשה, כנראה לסחוב כל פעם את הרחיים לסוחר שלו, עובד קשה, וכמה הוא מקבל על זה? כלום כמעט. כמה בן אדם משלם על רחיים שהוא סוחר? אז הוא עובד קשה והוא כמעט לא מתפרנס. אז אדם כזה אינו רואה סימן ברכה. אבל אם הוא קונה רחיים ומוכר, זה כמו כל מסע ומתן שכן אפשר לראות בזה סימן ברכה. אדם שמצפה לשכר אשתו, שהוא שולח את אשתו שתעבוד קשה בשביל שתפרנס אותו, ועמדנו על זה דבר חריף, שהוא לא רואה סימן ברכה לעולם. אבל אומרת הגמרא, כל זה דווקא, שהוא נותן לה להתבזות על פרוטות. אבל עבדה ומזבנה, אם היא מייצרת דברים ומוכרת, היא עוסקת באומנות, או בדברים שמייצרת דברים, כל מיני דברים שמייצרת, ואת זה היא מוכרת עד רבה. אישה כזאת, זה כבוד בשבילה, ובעל ששולח את אשתו לעשות כזה בסוג פרנסה, הוא עושה דבר טוב מאוד. כמו שרואים בפסוק, השתבוכי משתבך בקרא, הפסוק משתבך באישה כזאת שמייצרת דברים ומוכרת אותם. סדין עשתה, ותמכור, שזה אשת חיל. על זה, זה נאמר, על אשת חיל. תנו רבנן, אדם המסתכר בדברים שמאוד מאוד בולטים לעין. למשל, בקנים. מקלות לעשיית גדרות, מחיצות, חומרי בניין שלוקחים אותם עם מסעיות, עם מנופים, דברים גדולים. וכן מסתכר בקנקנים, אינו רואה סימן ברכה לעולם הייתה, מה? למה הוא לא רואה בזה סימן ברכה? כיוון זה נפיש הפחזיו, יש בזה המון נפח וזה בולט. שלטה בו אינה, אז חלילה יכולה לשלוט בזה עין הרע של אנשים שהם רואים שהוא עושה דברים רציניים, חושבים שהוא גם מרוויח הרבה, אז יכול חלילה לשלוט עליו העין. תנו רבנה, תגרי סמטה, סוחרים שיושבים בסמטה, בשוק, במקום בולט, יש להם נוכחות בשוק, וכן מגדלי בהמה דקה. אלה שמגדלים בהמה דקה, הבהמות כמו כבשים, עיזים, הם עושים הרבה נזק בשדות, וכולם כועסים על המגדלי בהמות האלה. וכן, קוצצי אילנות טובות בשביל למכור את העצים, זה גם כן, אנשים לא מבינים, מה אתה קוצץ? לא חבל על העצים האלה? חבל. זה דבר שגורם לאנשים שידברו עליהם לז, כאלה דברים. וכן, אלה שתמיד נותנים עיניהם בחלק יפה, תמיד שבאים לחלק משהו, הם צריכים לקבל את החלק הכי טוב. זה גם דבר שגורם לאנשים, כאילו להסתכל על הבן אדם הזה, מה הוא צריך תמיד את הכי זה, כאילו מסתכלים עליו, כאילו הוא תמיד צריך להיות הכי מיוחד מכולם. אז חלילה וחס, אינו רואה סימן ברכה לעולם, מה איתה מה? דתאו באינשי, מה הטעם? כי אנשים תוהים, תמהים עליהם, מה קורה? וואה, איזה עסקים הם עושים, ולמה הם עושים ככה? הם בפה של האנשים, בעיניים של האנשים, אז עדיף אדם שיהיה בצנאה, יתפרנס בשקט, ויהיה לו סימן ברכה במעשה ידיו. תנו רבנן, ארבע פרוטות, אין בהם סימן ברכה לעולם. יש ארבע אופנים של פרנסה של אדם שהוא לא רואה בהם סימן ברכה. אלה שכותבים ספרי תורה, תפילים ומזוזות שלא לשמה, אלא רק בשביל להרוויח כסף, שכר כותבים. וכן, אלה שבאים להשמיע את הדרשה של הרב בקול, הרב מדבר בקול רגיל, ויש אנשים עם קול גבוה שמשמיעים את הדרשה ברבים, כמו שהם יש מיקרופון, אז לא היה מיקרופון. הרי היה טעם בן אדם שמדבר בקול, היה שומע מה שהרב אומר בלחש, משמיע את זה לציבור בקול רם, והם מקבל על זה שכר. אז אלה, עכשיו, מתי הרב היה אומר את הדרשה? בשבת. אז אם הם היו מקבלים שכר על זה שהם אומרים את הדרשה בקול, הם היו מקבלים שכר שבת, אז שכר המתורגמנים. וכן, אדם שמקבל כסף של יתומים בשביל לעשות ליתומים עסקים, וחצי הוא מקבל מהשכר וחצי הם מקבלים, היתומים מקבלים, שכר היתומים. וכן, אדם ששולח את הספינות שלו לחוץ לארץ והספינות שלו שתים בים, מאות הבאות ממדינת הים, גם זה אין בהם סימן ברכה לעולם. אז שואלת הגמרא בישלמה, אני מבין למה שכר המתורגמנים, למה אלה שאומרים את הדרשה בקול, שמשמיעים את הדרשה של הרב שאומר בלחש, שמשמיעים את זה בקול לרבים, למה השכר שלהם אין בו סימן ברכה? שום דמך זה, כי שכר שבת, זה נראה כאילו הם עובדים בשבת. מתי אתה משמיע את הדרשה? מתי הדרשה בשבת? מה, אתה מקבל כסף על דבר שאתה עושה בשבת? אז מבין למה אין בזה סימן ברכה. ומאות יתומים נמי, מה הסיבה שאין סימן ברכה בדברים, בעסקים שעושים בכסף שלהם? כי הם קטנים, ולאו בני מחילה נינהו. ואם הוא לוקח מהם יותר ממה שמגיע לו, יותר ממה שמגיע לו, הם לא יכולים למחול לו. אז מבין למה הם בזה סימן ברכה. וכן, מאות הבאות ממדינת הים. אני מבין למה אדם שהסחורה שלו נמצאת, הוא מוליך את זה בים, ממקום למקום, למה הם בזה סימן ברכה? משום דלף כל יום המתרחש ניסה, לא כל יום מתרחש ניסה, יכול להיות פתאום האוניות שלו חלילה יתבעו בנהר והוא יפסיד הרבה כסף. אלא שכר כותבים, שכותבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות, מה איתם? למה שלא יהיה בזה סימן ברכה? תרצת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, 24 תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, שלא יתעשרו. למה? שלמלאים מתעשרים, אין כותבים, לא ימשיכו לכתוב. אבל כל זה דווקא נאמר כשהם עושים את זה שלא לשמה, שאם יהיה להם מספיק כסף, הם לא ימשיכו לכתוב. אם עושים את זה רק בשביל הכסף, אין בהם סימן ברכה, כמו שהגמרא מיד מביאה. תנו רבנן, אלה שהם כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, הן, וכן הסוחרים שקונים את זה מהכותב ומשווקים את זה, תגריהם, וכן תגרי תגרן, אלה הסוחרי תפילין, סתם, סוחרי סתם, עם חטא, שקונים את זה מסוחר אחד ומוכרים את זה ומשווקים את זה, וכל העוסקים במלאכת שמיים, מה זה כל העוסקים במלאכת שמיים, מה זה בא לרבות? לעיתוי מוכרי תחלת, לציצית. שהיום יש כאלה ששמים תחלת בציציות שלהם, בעבר כולם היו שמים תחלת בציציות שלהם. אלה שמוכרים תחלת אין רואים סימן ברכה לעולם, אבל, ואם הם עוסקים לשמה, שרוצים שלאנשים יהיה ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ולכן הם מוכרים את זה, לכן הם כותבים את זה, ולכן הם מוכרים תחלת, אז הם רואים סימן ברכה במעשיהם. למה? כי גם כי בשביל מה אין להם סימן ברכה לכל אלה שכותבים ספרי תורה ותפילין ומזוזות, או אלה שעוסקים במלאכת שמיים, כדי שאם יהיה להם סימן ברכה ויהיה להם מספיק כסף, הם יפסיקו לעסוק במלאכת שמיים. אבל אדם שעושה את זה לשמה, הוא לא יפסיק אף פעם. עד הרבה, הוא רוצה שיהיה לאנשים ספרי תורה, תפילין ומזוזות. אז לכן, לא חוששים שהם יפסיקו לעסוק במלאכת שמיים. לכן הם יכולים להתעשר עושר רב, והם ימשיכו לזכות את הרבים. ולכן הם רואים סימן ברכה, ועד כאן דף נון.